ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו בעזר השם יתברך. השבוע גם כן יש לנו שתי פרשיות, יש לנו בפרשת בהר סיני וגם פרשת בחוקותיי. ומתחילה תורה הקדושה, ודבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים זרע שדיך ושש שנים זמור כרמך ואספת תבואתה. כותב לנו כאן ראשי, ושבתה הארץ שבת להשם. מה זה שבת להשם? אומר לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. מה זה? אומר שצריכים לקיים את המצווה לשם שמיים. מעניין מה החדוש כאן שצריכים לקיים את המצווה הזאת לשם שמיים. ראיתי האמת יחזקוני, הוא מסביר את ראשי, כלומר שאל תחשוב, אתה צריך לשבות עכשיו בשנת שמיטה כדי שתתן לארץ לנוח. אומר לא, לא זאת המטרה צריכה להיות. אומר כאן החזקוני, פירש ראשי לשם השם, כלומר, לא תהיה כוונתך להובירה כדי לטייבה, אלא כדי לעשות מצוות הקדוש ברוך הוא. זה מה שהתכוון ראשי להגיד, אבל הרמב"ן כבר תפס את ראשי, והוא אמר לו, לשם השם, כשם שנאמר בשבת פרשית, לשון ראשי. ורבותינו, אומר הרמב"ן, לא כך נתכוונו במדרשם. כי כל השבתות, גם המועדים לשם השם הן, ולא יאמר באחד מהם להשם. כן? אמרתי, מעריך כאן הרמב"ן, יש לו פירושים שלו, אבל זאת היא הקושיה שמקשה. למה נאמר כאן לשם השם? וגם כן, מה רוצה ראשי ללמד אותנו? כשם שנאמר בשבת בראשית. מעניין, כשם שנאמר בשבת בראשית, אז גם זה צריך להבין בעזר השם יתברך. וחוץ מזה גם כן, התורה הקדושה כאן אומרת לנו על עניינים של שמיטה, שש שנים זרע שדיך ושש שנים זמור כרמך ואספת תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. שדיך לא זרע וכרמך לא זמור, כל דינים של שמיטה. וידוע שגם כן העונש של שנת שמיטה, כתוב גם כן פרשה שלנו, פרשת בחוקותיי, גם כן אומר שם הפסוק, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם. אז תשבת הארץ והרסת את שבתותיה. הארץ תטבע את הדבר הזה שעם ישראל לא שמרו את השמיטה, תטבע את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. לכן אומרת, הארץ היא תטבע את הדבר הזה. חס ושלום זה נגרם גלות, יעני בעוון הדבר הזה, כמו שפסוק אומר לפני כן. והייתה ארצם תהיה שממה ועריהם יהיו חורבה וכו'. אז מה שגם משנה מפורשת, פרקי אבות, אומרת שמה משנה פרקי, אומרת שעל ארבעה דברים גלות באה לעולם. על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ. וגם זה לכאורה צריך להבין איך משווים כאן עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים לשמיטת הארץ. בגלל העוון שלא שובתים בשנת שמיטה, אז חס ושלום נגרם גלות. זה האם שנת שמיטה, עוונה חמור כמו עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים? חבר, גם זה צריך להבין מה כל כך חומר המצווה הזאת שצריכים לקיים אותה, ואם לא, כמו שאומר הפסוק, אומר חס ושלום, ולא תקיע הארץ אותם בתמה ארחים אותה. לכן זה כל העניין הנדלן שצריכים להבין בעזר השם יתברך. הנה, הלאה בפרשה, הפסוק אומר גם כן לגבי שנת שמיטה, אומר, וכי תאמרו, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן, לא נזרע ולא נאסוף תבואתנו. אז באה התורה מבטיחה לנו, וצוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשית את התבואה לשלוש השנים. אומר, אין לכם מה לפחד, יש ברכו יביא להם פרנסה. שואל כאן הרמב"ן, גם הרבה מפרשים כותבים, גם דעת זקנים, כולם כותבים אותו דבר. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אומר הרמב"ן, כמו מסורס. הפסוק לא כתוב לך הורד בצורה נכונה. מה זה וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הלו כל שנה, מה אנשים אוכלים? מה שהארץ הביאה להם שנה שעברה. גם פה בשנת השמיטה, בשנה השביעית, מה נאכל? מה שיצא משנה השישית, נאכל בשביעית. אז מה זאת אומרת השאלה? וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? לכן אומר הפסוק מסורס, כלומר ככה כוונת הפסוק, וכי תאמרו בשנה השביעית מה נאכל? כלומר בשנת שמיטה אנשים ידאגו מה נאכל בשנה השמינית, שנה שאחרי זה. השנה שנת שמיטה יש לנו כבר, שדה הביאה לנו את כל היבול שלה בשנה השישית. אבל בשנה השמינית אחרי שנת שמיטה, מה נאכל בשנה, באותה שנה? אז זה מה שהתכוון הפסוק. וכי תאמרו בשנה השביעית, מה נאכל בשנה השמינית? זו שאלה. כי הדאגה להם בעבור השמינית. כי כיוון שתחלת שנת השמיטה והיובל מתשרי, פירות השישית יאכלו בשביעית. כמנהג בכל השנים, לאכול עד אחרי הקציר, שהוא בחג השבועות. וגם אחרי כן, עד קילות מלאכת הטבעות, לזרות ולהבר. על כן הנכון בפירוש ועשת טבעות שלוש השנים, בעבור שנת היובל, מה שכותב כאן, אומר שתעשה השישית לכל שנת השמיטה והיובל והשנה שאחרי היובל. כי כולם ישן יאכלו. אז זה בהבטחת התורה, אין לכם מה לפחד. שבשנה השישית כבר הארס תתן את התבועה שלה, ואין לכם מה לפחד, גם בשנה השמינית יהיה לכם, גם לשנת היובל יהיה לכם, גם שנת שעית גם כן יהיה לכם. זה מה שמסביר כאן הרמב"ן. כלי יקר, אומר כאן כלי יקר, אומר, ולפי מה שכתבנו למעלה, שברכה זו, שיוכל כמעה ומתברך במעב, אומר, אין זה קושיה, כי סוף סוף לא יראו רבוי התבועה. אומר, מה שמקשה הרמב"ן, וכל הראשונים כולם מקשים אותה שאלה, מה זה מה השאלה וכי תאמרו מה נאכל? יש לכם כבר את התבועה. גם מה התירוץ של הרמב"ן? הם דואגים עד שנת שמינית. הלוא כבר בשנה השישית, כבר השדה הביאה להם תבועה לשלוש שנים. אז גם כן לא היה להם לשאול מה נאכל בשנה השמינית. אז מה עונה הרמב"ן? לכן כותב כאן, אומר, לפי מה שפרשנו, אומר כלי יקר, שבאמת השדה תוציא את התבועה שלה כרגיל בכל שנה ושנה. רק התבועה הזאת היא... יש בברכה, אתה אוכל קצת וזה מתברך, לא צריך לאכול הרבה. אותה תבועה שהשדה מוציאה כל שנה, כך יהיה גם כן כאן. רק לא יהיה רבוי תבועה, לא יראו רבוי תבועה, ולכן כיוון שלא יראו רבוי תבועה, הברכה נמצאת שמה, היא תספיק להם שלוש שנים. אבל אם כן לא צריכים לדחוק, כמו שאומר הרמב"ן, פסוק מסורס, לא. וכי תאמרו מתי? בשנה השביעית. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הלא, התבועה שהביאה להם, השדה, הם רואים בעיניים שלהם אותה תבועה. לכן הם שואלים מה נאכל. הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא הביא להם את הברכה. ויש אומרים, ממשיך הכלי יקר, שכל מי שיש בידו מעט לחם, הוא מקמץ מיד ותקף. מי יראה? הוא לא מפחד הבן אדם הזה, מה יהיה אחר כך, כן יהיה, פנחסר ממנו לעתיד. כך יקמצו גם בשביעית מיראת חסרון התבועה שבשמינית. לכן זה מה שאומר, וכי תאמר בשנה השביעית, מה נאכל? כלומר, על שנת שביעית, מה אנחנו נאכל? יש לכם, כבר השדה, כבר הוציא את התבועה בשנה השישית. מה השאלה? אומר לא, כיוון שרואים שאין להם התבועה הוציאה רגיל. הם יודעים שבשנת שמיטה לא צריכים לעבוד, אז יצטרכו לאכול את התבועה הזאת גם השנה, גם שנה הבאה. והם רואים לפי העיניים, מראה העיניים שלהם, שזה לא יספיק להם שתי שנים. לכן מתחילים לקמץ, ודרך טבע האנשים, מתי שיש להם קצת אוכל, כבר מתחילים, מה נאכל אחר כך, מה נעשה אחר כך. לכן, זה מה שאומר כאן. לכן יקמצו גם בשביעית מיראת חסרון, התבועה שבשמינית. לכן זה מה שאומר כאן הפסוק. בא ברכת התורה, אומר, אין לכם מה לפחד. הברכה תהיה בשנה שישית, ועשת את התבועה לשלוש השנים. נכון שאותה כמות אתם רואים, אבל הברכה יש בהם לשלושת השנים. אלא שבאמת צריכים להבין כל העניין הזה, שהתורה התחילה בתחילת הפרשה, העניינים של שמיטה, שצריכים לשבות שש שנזרע שדיך, שנה שבעית שבת שבתון וכו', אחרי שאמרנו כל הדינים של שמיטה, ולבנתיך ולאחיה אשר ברסיך תהיה כל תבועתה לאכול. אחרי זה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. התחילה העניינים של יובל, שנת היובל. מה צריכים בקדשתים את שנת החמישים שנה וקראתים דרור? טוב, נמשיך. יובל היא, בשנת יובל תשובו איש אל אחוזתו. אחרי זה, וכי תמכרו מכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. התחילה גם אחרי זה התורה, במספר שנים אחר יובל תקנה מת עמיתך, במספר שנים תבואות עם כל לך. ולא תונו איש תעמיתו ויראית מאלוהיך כי אני השם אלוקיכם. אמרתי כאן, ולא תונו איש תעמיתו, גם כן כל הדברים, יש גם הונאת דברים, גם הונאת ממון. בהתחלה אומר, וכי תמכרו מכר לעמיתיך או קנו מיד עמיתיך, אל תונו איש את אחיו. זה בהונאת ממון. אחרי זה, ולא תונו איש את עמיתו ויראית מאלוהיך. פה זה כבר על הונאת דברים. לכן נאמר בו ויראית מאלוהיך. למה? כי בדרך כלל מישהו מענה את החבר שלו בדברים, יבוא, יגיד לו, למה אמרת כך וכך? אמר, לא לזה התכוונתי, התכוונתי אני לדבר טוב. אבל הקדוש ברוך הוא יודע באמת למה התכוונת. לכן נשמח לזה, תקף, מה? ויראת מלואיך. כל דבר מסור ללב, נאמר בו ויראת מלואיך. לכן כל מיני דברים. ועשיתם את חוקותיו ותשפטיו תשמרו ועשיתם אותם ושירתם על הארץ לביתך. חברה כל דינים הללו, הם אין להם קשר עם שנת שמיטה. ואחרי זה, ונתנה הארץ פריה ואחרתם לסובע ושירתם לביתך עליה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הפלא. למה התורה, אם זה קשור לשנת שמיטה, תכתוב את זה התורה, תקף אחרי דינים של שמיטה. תקף ההתחלה, לפני דינים של יובל, לפני דינים של מקח ממכר, לפני דינים של עונת דברים, עונת ממון. שם המקום של הפרשה הזאת. למה הכניסה התורה באמצע העניין הזה, העניין כל מיני דברים שהם לכאורה לא קשורים אחד עם השני. מה העניין כאן? אז זה צריך להבין בעזר השם יתברך. אנחנו נקדים, רואים בסוף הפרשת בהר, עניינים של מישהו נמכר להיות עבד, אומר הפסוק, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. מישהו נמכר לך לעבד, אומר, אסור לך להשתמש בו עבודות של גנאי, עבודות של, שיש בהם בזיון, אל תעשה, אל, כמו שאומר ראשי, לא תעבוד בו עבודת עבד, עבודה של גנאי. שיהיה נקר בה כעבד. אל תעשה כך. מה הכוונה? כלומר, שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ, ולא ינעל לו את מנעליו. זה עבודות שעבד עושה אותם. אבל התורה אומרת לנו, אפילו שאתה קנית עבד יהודי, לא תעבוד בו עבודת עבד. לכן זה, יש בזה לא תעשה. לכן אלא, כשכיר כתושב יהיה עמך. אומר השיעי, עבודת קרקע ומלאכת אומנות. כשאל שכירים מתנהג בו. ככה אתה צריך להתנהג בו. ועובד עמך, כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. אחר כך ויצא מעמך, הוא בניו עמו, וישב במשפחתו, ולחזות אבותיו ישוב. זה מה שאומר כאן הפסוק. אחרי שנגמר הזמן, הגיע שנת היובל, כל אחד יחזור למקום שלו. הנה, הגמרא, מסכת קדושין, דף כף בית עמוד א', מביאה שם הגמרא, תנו רבנן, ויצא מעמך, הוא בניו עמו. זה מה שקראנו עכשיו בפסוק. אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, בניו ובנותיו מי נמכרים? מה זה ביסם עמך הוא בניו עמו? מה זה הוא בניו עמו? אמנם החזקוני דורש את זה לפי הפשט, אומר מסתמה עם העבד שהוא נמכר בתור עבד, מסתמה שאין לו כסף ומסתמה שהוא עני, ויסתרחו גם בנים שלו למכיר אותו. אומר כאן החזקוני על דרך הפשט, אומר הוא בניו עמו, סתם נמכר, סתם בן אדם שהוא מוכרים אותו, בניו עניים. הוא מכר גם אותם לעבודה לדעתם. כך מסביר פשט הפסוק, אבל הגמרא דורשת כאן, מה שאומר רבי שמעון. אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, בניו ובנותיו מי נמכרים? מה זה ויצא הוא בניו עמו? כן, מכאן אומרת הגמרא, שרבו חייב מזונות בניו. האדון שלו, בשעה שהוא קונה אותו, חייב לפרנס את בניו של העבד הזה. למה? מי יפרנס אותם? מי יתן להם אוכל? מי יאכיל אותם? האדון שהוא קנה את העבד חייב לפרנס את הבנים של העבד. טוב, זה מה שאומר כאן. כי יוצא בדבר ומשיכה הגמרא, אתה אומר, אם בעל אישהו ויציאה אשתו עמו. פרשת משפטים, אומר, כי תקנה עבד עברי ששני יעבוד, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישהו ויציאה אשתו עמו. ויציאה אשתו עמו, מי מכר את אשתו? אותו דבר. אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר אשתו מי נמכרה? אלא מכאן שרבו חייב מזונות אשתו. האדון שלו חייב לפרנס גם את אשתו. הוא צריכה. הגמרא אומרת, למה צריכים? אמרת לי כבר, צריך לפרנס את בניו ואת אשתו. היינו, הבנו את הרעיון, הנקודה שהאדון צריך לפרנס את המשפחה שלו. למה התורה כתבה פעמיים את הדבר הזה? אומרת הגמרא, צריכה. די יש מענן בניו. אם התורה הייתה אומרת לי, כמו שפסוק אצלנו, שצריך לפרנס את הבנים שלו, הייתי אני אומר, בנף צריך לפרנס אותם, שום דלב ביניהם עבד ומיכל נינו. הם לא יכולים לעבוד, שיקנו אוכל, יתפרנסו מעצמם, לא יכולים, לכן חייבה התורת האדון לפרנס את הבנים של העבד. אבל אישה, תלך תעבוד, דבת מיכל ומעבדי, תלך תעבוד, והיא תפרנס את עצמה. כמה שמעלן, באה התורה כאן אמרה, לא, האדון חייב לפרנס את אשתו גם כן. טוב, אז תכתוב את אשתו, לא צריך את בניו, כל שכן. אומרת הגמרא, גם זה להפך, זה לא יעבוד. ויש מענן אשתו, אם התורה הייתה מחדשת לי רק מה שכתוב פרשת משפטים, שהוא צריך לפרנס את אשתו של העבד הזה, הייתי אומר, רק האישה דלב דרכה להדורה, אז זה צריך לפרנס אותה. למה? הוא אומר, אין דרכה של האישה לחזר על הפתחים, לפי שהיא מתביישת, היא בושה. לכן, בזה, התורה חמלה על האישה, אין דרך האישה ללכת לחזר על הפתחים, הוא אומר, כמו ענייה, הוא אומר, זה בזיון. הוא חודאי בזיון וקסב בשביל האישה, לכן, התורה חיבה את האדון, צריך לפרנס את אשתו. אבל הבנים, אבל בניו, זה דרכה הוא להדורה. אמא, לא, צריכה. הבנים, הבנים שילכו יחזרו על הפתחים. לא, התורה אמרה לא, גם הבנים אתה צריך לפרנס אותם. זה מה שכתוב כאן. נמצא שהאדון צריך לפרנס את אשתו של העבד וגם את הבנים של העבד. כותב כאן בראש על התורה. אומר כאן, זה מה שלמדנו. ויצא מעמך הוא בנב עמו, וכאן אמרו חזל שהאדם שקונה עבד עברי חיה במזונות אשתו ובנב. מאיפה למדנו? אשתו עתיה מלמעלה, פרשת משפטים, שנאמר, ויעשיה אשתו עמו. ומהכה נפקה להם בניו. פה כתוב, ויצא מעמך, הוא בניו עמו. אז פה למדנו שצריך לפרנס את הבנים, פרשת משפטים למדנו שהוא צריך לפרנס את האישה, מכאן שמי שקונה עבד, חייב לפרנס אשתו של העבד, וגם בנים של העבד. אותו דבר, לא רק בעבד עברי, אפילו עבד עברי שנמכר לגוי, בסוף אומר, בסוף פרשה גם כן, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומח אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, ועל עקר משפחת גר, אם היהודי, בעוונות הרבים, נגרם הדבר, והוא נמכר לגוי, גר, גר שהוא תושב בארץ ישראל, סתם גר תושב, או שגר בישראל, חייב לקיים שבע מצוות בני נוח. אז אם לא כן, אומר התורה, לא ישבו בארציך, פן יחתי או תיכה לי, כי תעבוד אלוהים, כי לך למוקש. לכן התורה אמרה לנו, כל גוי שהוא רוצה לגור בארץ ישראל, כמובן מתי שעם ישראל ידם על העליונה והם שולטים בארץ, אז עד זה אין רשות לשום גוי לגור בארץ ישראל, אלא אם כן מקיים שבע מצוות בני נוח. אם לא, שילך למקום אחר. אין לו יישוב כאן בארץ ישראל לגמרי. גר תושב, שיכול להתיישב דק אם הוא מקיים שבע מצוות בני נוח. ואפילו הכי, אסרו לו לגור בירושלים. אפילו גר תושב, שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, אסור לגור בירושלים. אז כמובן כאן שמדובר שגר שהוא תחת השליטה שלנו, אז יהודי נמכר לגוי כזה שהוא גר בארץ ישראל. אז אומר הפסוק כאן, אחרי נמכר גאולת יהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, או דודו, או בן דודו יגלנו, או משאיר בשרו, משפטו יגלנו, עושה ידו ונגל וכו'. כן, עם עוד רבות בשנים, ואחרי זה אומר הפסוק, אומר, והם לא יגאל באלה, ויצא בשנת היובל, הוא בניו עמו. אז קודם כל התורה מצווה אותנו, עם עוד רבות בשנים, לפעמים ישיב מקולתו, כזכיר שנה בשנה יהיה עמו, לא ירדנו בפרך לעיניך. אומר, הגוי אסור לו לעבוד עם העבד העברי הזה, כאילו הוא עבד. אלא כמו שיהודי קנה עבד עברי, איכשהו אסור לו להשתמש בו, שיעשה לו מלאכות שהעבד עושה אותם. אותו דבר, אם היהודי נמכר לגוי שגר בארץ ישראל, גם הגוי אסור לו להעביד את היהודי, העבד הזה שנמכר אליו, בתור עבד. אלא כשכיר כתושב יהיה עמו, כשכיר שנה בשנה יהיה עמו, לא ירדנו בפרך לעיניך. אומר, אתה צריך אחראי על הדבר הזה. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. רש"י גם כן כותב, הוא אומר, עד שנת היובל יעבוד עמו. כן, אומר, ויצא ביובל, אומר רשי, הוא בגוי שתחת ידיך, כתוב מדבר. ודאי, אם לא תחת יד שלך, אז אין לך שליטה עליו. תצווה הגוי, אתה חייב כך לעשות, מי ישמע לך. כמובן, כמו שאומר ספתח החיים, מסברה אומר כן, דאי בגוי שאינו תחת ידו, מה אתה יכול לעשות לו, עד שיאמר כתוב עליו, ויצא בשנת היובל וכו'. אלא ודאי שמדבר כאן גר שהוא תחת שליטה שלנו, ויהודי נמכר דו, אז הגוי מצווה שלא לעביד את היהודי בעבודת עבד. ואם לא יגאל באלה, אף אחד לא גאל אותו, אין לו גואלים, אין לו זה. ויצא ביובל, הוא בנב עמו, שוב פעם. הוא בנב עמו, אומר רשי, הוא בנב עמו, הגוי חייב מזונות בנב כישראל. אותו דבר חייב לפרנס אותם. אז מה שנושא שהדין הזה, גם חייב לפרנס את הבנים, גם את האישה, כך גם כן פסק הרמב"ם מלכות עבדים. אומר, גם גוי חייב לפרנס את הבנים והאישה, גם ישראל שמחר, שקנה עבד יהודי, חייב לפרנס אותם. רק מה? מה שמעניין שלמדנו חייב לפרנס את אשתו מפרשת משפטים, חייב לפרנס את בניו של העבד מפרשה שלנו. למה שניהם לא נכתבו במקום אחד? למה התורה חלקה אותם פה ושם? תכתב את כולם במקום אחד, נגמר העניין. לכן יש כאן, קראנו פעם אחת, אתה מסופר, כדאי לחזור עליו, אומר כאן בתורת משה, פרשת משפטים, תפקוף י' א', אומר, ויעשייה אשתו עמו, וכמן פרשת בהר, כתיב ויצא מעמך, הוא בניו עמו. ויש לדקדק, למה לא הזכיר כאן בניו שיצאו עמו גם כן? פרשת משפטים, תכתוב שתיים מקום אחד, למה לחלק אותם? ויש לומר, על פי מדעית בראשי, וזה לשונו, ויעשייה אשתו עמו, וכי מי הכניסה שתצא, אלא מגיד שקונה עבד עברי, חיים זאת אשתו ובניו. טוב, זה מה שקראנו מהגמרא, ראשי מביא את זה שם. גם אצלנו ראשי מביא את זה. ואית ברמב"ן, וזה לשונו, והנראה בעיניי שהוא נכנס במקום הבעל. האדון חייב לפרנס את האישה ובנים כמו הבעל, העבד הזה יעני שנמכר, כמו שהוא חייב לפרנס את אשתו ובניו, כך גם כן, האדון חייב לפרנס אותם. למה? כי חמלה התורה על האישה והבנים, שחייהם תלויים להם מנגד, מצפים לידי הבעל. כל הזמן האישה ובנים מסתכלים על הבעל. לכן הגמרא אומרת לעולם, מי דכתיב, טוב איש חוננו מבד, חלקל דבר רבת במשפט, לעולם יכול האדם וישתה פחות מה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, וכבד אשתו בניו יותר מה שיש לו. למה? מפני שהם תלויים בו, והוא תלוי מי שמר והיה עולם. הם מספים לבעל, אישה, בנים, אחרי אבא, אצל מי ילכו. אז הם תלויים בו. והתורה חמלה עליו, חמרה על האישה, על הבנים הללו, וכיוון שהוא נמכה בתור עבד, הטילה התורה חיובים שלו על האדון שקנה אותו, שהוא פרנס אשתו בניו. כך מסביר הרמב"ן. ועתה שנמכר, יאבדו בצרתם חס ושלום, ולכן צווה להאדון, אשר לוקח מעשי ידיו, להיות להם במקומו. ואם כן, עכשיו אומר חתם סופר כאן, לא יהיה על האדון רק חיוב הבעל בלבד, ויעשה מעשי ידיהם, עד כאן לשונו. זאת אומרת, שאותם חיובים שהבעל חייב לפרנס את האישה בבנים, האדון שקנה את העבד הזה, חייב לפרנס אותם. והנה לפי זה פשוט, שאין חיוב על האדון לזונם יותר מחיוב האב על הבנים. והנה, וידוע כי החיוב האב על בניו הוא רק עד 6 שנים, כמו שכתוב בגמרא בכתובות, כך נפסק בשלחן ערוך גם כן. עד איזה גיל האבא מדין תורה חייב לפרנס את הבנים שלו? עד גיל 6. אחרי גיל 6, שילכו לעבוד. שילכו לעבוד, איפה ילכו? אבל זה החיוב, זה מה שהתורה חייבה. אחרי זה אין חיוב. והנה, אז עכשיו ודאי שהאדון שקונה את העבד הזה חייב לפרנס את הבנים של העבד עד גיל 6, לא יותר. כי למעלה מגיל 6 גם האבא הוא לא חייב. אז אתה חייב את האדון גם כן? זה לא יכול להיות. והנה פה כתיב 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. פרשת משפטים שהתורה מדברת שהעבד עובד 6 שנים ויוצא בשנת שביעית, בשנת שמיטה. אז על זה, אם כן, כשיגיע סוף 6 של האב, כבר נשלמו 6 של הבנים שהיו לו קודם לכן. ואין חיוב על האדון לזונם עוד. ואין יוצאים עם אביהם, אלא קודם לו. רק אשתו תצא עמו. כבר שבע שמדבר פרשת משפטים, ש6 שנים יעבוד ושביעית יצא לחופשי חינם, אם האדון הזה, אם העבד הזה נמכר ויש לו בנים, אז כבר יש לו בנים. אז אין סיכוי שהבנים האלו יצטרך האדון לפרנס אותם 6 שנים שלמים. הם אף פעם לא יצאו עמו. למה אמרנו, הוא חייב לפרנס את אשתו, אשתו כל הזמן, הבעל חייב לפרנס את אשתו. אבל לחייב את, לזון את הבנים, חייב לפרנס אותם רק עד גיל 6. וכיוון שהוא נמכר העבד הזה, ויש לו כבר בנים, בן כמה היה בן? בגיל שנה, לפחות נגיד, לדוגמה עכשיו, בגיל שנה, מינימום, מה? 3, 4, 5, 6, באיזה גיל? נגיד היה בגיל שנה, אז האדון שקנה את העבד חייב לפרנס את הבנים 5 שנים, לא 6 שנים. כי היו בגיל שנה, אחרי 5 שנים הגיעו לגיל 6, אחרי זה אי אפשר לחייב אותם, כי גם האבא הוא לחייב יותר. אז לכן נמצא שהבנים יצאו מתחת האדון, האדון לא חייב לפרנס אותם כבר לפני שהאבא יצא. לכן שמה התורה אמרה ויצא ד, 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 עם בעל אישה ויצא אשתו עמו. איפה בנים? שמה לא כתוב בנים, כי מסתמה כבר הבנים, האדון כבר נפטר מלפרנס אותם כבר לפני כן. אבל כאן פרשת בהר דמיירי מיובל, כאן מדובר על יובל. אז מה? שיוצא קודם 6 אם מגיע היובל. מי יוצא ביובל? או ב6 שנים, או פגע היובל ומישהו נמכר בתור עבד 2 לפני היובל, הגיע שנת היובל, יצא חופשי. אז בזה יש סיכוי שהאדון יצטרך לפרנס גם את הבנים שלו. לכן דגישה כאן התורה, ויוכל להיות שלא הגיעו עדיין בניו לגיל שש, ואז יוצאים עם אביהם, לכן כתיב ויצא מעמך הוא בניו עמו. וקל להבין. לא קשה להבין מה שאתה כתוב בראשית. טוב, אז זה מה שכותב כאן. אומר, לכן כתבה כאן. כלומר, לחייב את שהאדון צריך לפרנס את אשתו של העבד, איזה פשוט. צריך לחייב אותו. למה? כי האדון חייב, כמו שהבעל חייב לפרנס את אשתו, גם האדון. אבל לגבי הבנים, כאן התורה כתבה רק הבנים, כי מדובר על יובל, כמו שהסביר. שם שמדובר על שנת שמיטה, שאין סיכוי שהבנים יצאו עם האבא, לכן הזכירה התורה רק את אשתו. זה מה שמסביר שם בחתם סופר, דבר יפה. הנה, רש"י, סוף פרשת בהר, כותב כאן, כי לי בני ישראל עבדים, כמו שאמרת, והם לא יגאל באלה, ויעשה בשנת יובל הוא בניו עמו, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומסכה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. את שבתודעת שמורו ומקדשי תיראו, אני השם, מה זה נכנס עכשיו עוד פעם? לא תעשו עבודה זרה, שמור שבת, איך זה נכנס עכשיו עוד פעם? כותב ראשי, לא תעשו לכם אלילים, כנגד זה הנמכר לנוכרי, הכתוב מדבר. למה? שלא יאמר העבד הזה, היהודי, שהוא נמכר לגוי, פרשה מה שסברנו עכשיו, פרשה מדברת שיהודי נמכר עבד לגוי, גר תושב. שלא יאמר העבד, הועיל ורבי, כלומר העובד, הגוי, מגלה עריות, אף אני כמותו. הועיל ורבי עובד עבודה זרה, אף אני כמותו. הועיל ורבי מחלל שבת, אף אני כמותו. לכך נאמרו מקראות הללו. אבי ראשי כאן מתורת כהנים, הדבר הזה. אף עפי של חאורד, אמרנו, גר תושב, אסור לו, חייב לכן שבא מזוות בני נוח. אבל אפילו אם האדון שלו קרא איזה מקרה, והוא עושה את הדברים הללו, שלא ילמד העבד מהאדון שלו, לכן כתבה התורה, לא, לא תעשו לכם אלילים. אתה העבד היהודי שהיית הרבה זמן אצל הגוי, אולי למדת מעשיו, ותרשה לעצמך חס ושלום לעשות עבודה זרה גדולה של שפיכות דמים, אומרת התורה, לא, אתה עשה, לא תעשו לכם אלילים. את שבתודעת שמורו, מודשי תיראו, אני השם. לכן הזהירה כאן התורה. רק מעניין, לפי הדרשה שכתב אותה כאן ראשי, אומר, הפסוק מדבר כנגד זה נמכר לגוי, שלא יאמר הועיל ורבי וכו' וכו', לכן אמרו מקראות הללו. אז אם כן, מקשה כאן בחתם סופר, כן? אומר כאן גם כן בתורת משה, אומר, לכאורה, הלשון לא היה צריך להיות כך, לא תעשו לכם אלילים, לשון רבים, מה זה לא תעשו? רש"י מסביר שהפסוק חוזר על העבד היהודי שנמכר לגוי. אם התורה רוצה להזהיר אותו, שלא יאמר אותו עבד, הועיל ורבי עובד עבודה זרה, גם אני עובד עבודה זרה, בתורה לא תעשה לך אלילים. כתוב לא תעשו, אבל לשון רבים. למה כתוב לא תעשו? פירש רש"י, כותב כאן בתורת משה, הפרשה שלנו דף קוף זין, כלפי זה הנמכר לנוכרי, שלא תאמר הועיל ורבי עובד עבודה זרה וכו'. יש להקשות על דבריו, למה אמר לשון רבים לא תעשו? אבל אלה למימר לא תעשה, כלפי זה נמכר לנוכרי דלעי למנה. אז זה ראשי מדבר, לא. אומר כאן, עקן הרע לעניות דעתי, דאמר דכל ישראל, אם אתם מניחים אותו ולא פדיתם אותו, ובסוף עובד עבודה זרה, הרי כאילו אתם עשיתם אלילים. מדבר עם כלל ישראל, אני לא, איך יכול להיות כאן? וכי יתסיך את גאה בתושב, אחרי נמכר גאולה תהיה לו. התורה אומרת, תשתדלו לגאול אותו משם. מייצל גוי זה שמחר, כפי שנים ישיב את גאולתו. כמה שנים שרה עד יובל, מחשבים לו את החשבון, נותנים לו. אז כמו ביהודי, אותו דבר. אז אומר, וחשב המקונים שנתם מכרו לו. אז עוד, אחד מאחיו יגלין, עוד עודו, או בן עודו, או משאר בשרו, או משפטו, או השיג הידו ונגל. אף אחד לא מצא לפדות את העבד הזה שנמכר לגוי. אף אחד לא גאל אותו. אז אם העבד הזה שאתם הייתם אשמים לא גאלתם אותו, אם יעבוד עבודה זרה, תדעו לכם שאתם אשמים, לא תעשו לכם אלילים, אתם אשמים בדבר הזה. אומר כאן, דאמר לכל ישראל, אם אתם מניחים אותו ולא תפדוהו, ולבסוף עובד עבודה זרה, הרי כאילו אתם עשיתם אלילים. דכל מי שיכול למחות ואינו מוחן, נקרא החטא עד שמו, כמו פרתו של רבי אלעזר בן עזריה. ואומנם אם תפדוהו, אם אתם משתדים ופודים אותו, כל שבתות שהוא משמר וכל מורה מוקדש נקרא על שם הפודים אותו. והיינו את שבתותיי תשמורו, כשהוא משמרו, כאילו אתם משמרים. שבתותיי תשמורו אתם, לא הוא ישמור, שבתותיי תשמורו אתם, אם אתם פדיתם אותו, זכיתם לדבר הזה. הדרך זכות הרבים תלוי בו במזכי אחרים. זה מה שכותב כאן. אז זה העניין הזה, לכן כתבה התורה את הדבר הזה כאן. הנה, רשי ימשיך גם כן כאן על אותו פסוק, לא תעשו לכם אלילים, אומר רשי, ואף הפרשיות הללו נאמרו על הסדר, בתחלה הזיר על השביעית, ואם חמד ממון ונחשד על השביעית, אם יהודי הזה עבד בשביעית נחשד, סופו למקור מטלטליו. לכך שמח לב וכי תמכרו מקר לעמיתיך, מה כתיבה או קנו מיד עמיתיך, דבר הנקנה מיד ליד. קודם מוכרים, יסתרך למכור המטלטלים. לא חזר בו, סוף מוכר את החוזתו, את הבתים שלו, את השדה שלו. לא חזר בו, סוף מוכר את ביתו. לא חזר בו, סוף לווה ברבית. כל אלו האחרונות קשה מן הראשונות. לא חזר בו, סוף מוכר את עצמו. לא חזר בו, לא דיו שנמכר לישראל, אלא אפילו לגוי הוא נמכר. אז כל זה, אמרת, באדם שסוחרי שביעית, עושה, לא אכפת לו, מצפצף על שביעית, זה ילך חס ושלום מדחי, דחי, הולך מדרדר, עד שמגיע, שנמכר בסוף, אפילו לגוי, יגיע למחר לגוי אפילו. אז זה מה שאומר כאן, זה בן אדם, אם לא ילמד מההתחלה, הוא אומר, ככה דרכו שזה שר הרע, היום אומר לו עשי כך, מחר אומר לו עשי כך, עד שאומר לו קום עבוד עבודה זרה. פה גם כן על אותו רעיון, בהתחלה נכשל בשביעית, לא נזהר, מוכר מטלטליו, מוכר את השדה שלו, מוכר את הבית שלו, מוכר את עצמו, עד שמוכר את עצמו לגוי, עד שמדרדר כך. כן, אבל רשי אומר לנו, כאילו אומר, כל הפרשיות הללו, מתחילת הפרשה ועד הסוף, תחילה בשמיטה, וכי תמכרו מקר לעמיתיך, אמרנו, מה זה, איך נכנס וכי תמכרו מקר לעמיתיך, אחרי שאמרנו, עוד לא סיימנו פרשת שמיטה, עוד לא סיימנו, וכי תמרו מנוחה בשני שביעית, זה נאמר אחר כך, כמו שאמרנו בהתחלה, למפסיקה כאן, תורה כאן באמצע, אומר, דע לך, הפרשיות נאמרו על הסדר, קודם, אם הוא מזלזל בשביעית, וכי תמכרו מקר לעמיתיך, מזלזל, מחר מסדה אחוזתו, מזלזל, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, הוא בעצמו נמכר, מזלזל, וכי תשיא גר ותושב, ונמכר אחיך אליו. אז לכן זה הדברים, זה הפרשות נאמרו על הסדר. אבל עדיין זה לא מספק אותנו, כי השאלה שלנו הייתה מה? למה התורה, תכתוב אותם על הסדר, אין לי בעיה. אבל תכתוב התורה, וכי תמרו בנרחת בשנה שבעית, הדבר הזה שקשור לשמיטה, תכתוב אותו על יד ותחול שמיטה. למה הפסיקה התורה בדברים אחרים באמצע? זה צריך להבין. הנה, יש הגמרא כאן, מסכת ברכות. אמרת כאן הגמרא דף למד העמוד בית. אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בר אלעאי, בוא ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. כן? דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי, זו וזו נתקיימה בידן. אבל דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי, זו וזו לא נתקמה בידם. זה מה שאומר כאן. אומר לכן, הדורות הראשונים היו נזרים, עושים תורתם קבע ומלאכתם עראי, אז הכל תקיים בידם. מה העניין שצריכים לעשות תורתם קבע? כתב כאן בנהו ידע, אומר באמת, נסתכל על זה, יש לך הרבה תועליות בדבר הזה. מי שעושה תורתו קבע, אז יש לו שתי דברים לטובה. מה עם שתי דברים? אומר, דבר ראשון, בשעה שהוא עושה תורתו קבע, אז כל הדבר שהוא עושה אותו, כל התורה שהוא עושה אותה, זה כבר נעשית כבר, הכל יש לה כל קבוע, כמחסה, מחסה, דמי חזל אומרים. אז יש לה חשיבות עכשיו התורה. מה שאין כן, אם תורתו לא קבעת זמן לתורה, אז לא כל כך היא חשובה התורה. אומר כאן בנהו ידע, זה וזה נתקיימה בידם, נראה לי בסייעתת שמיעה, קביעות התורה בכל יום, בשעות ידועות, שלא יתבטלו, אפילו מנזדמן לו עסק גדול והכרחי, לא יבטל את השעות הללו. הנה זה מועיל לאדם בתרתי. היי אחד, אפילו אם הוא קובע לתעתים לתורה שעתיים או שלוש שעות דווקא, ושאר היום כולו עוסק במלאכה, נחשב לו כאילו כל היום עסק בתורה. למה? דקמלן, כל הקבוע כמחסה על מחסה דמי. נמצא, יש בזה תועלת חשובה. בן אדם קובע עתים לתורה, קבוע. עכשיו כאילו למד תורה כל היום כולו. זה תועלת ראשונה. תועלת שנייה, כיוון שאם נזדמן לו עסק הכרחי בשעות אלו שהם קיבועים לתורה, והוא מניח את העסק הזה, ואינו מבטל מלימוד התורה, נמצא הוא מאמין שכל עסקיו נעשים בהשגחתו יתברך. והוא מזמין לו פרנסתו במלאכה, ועסק שעוסק. לכך לא אכפת לו אם עבר זמן העסק ולא עסק בו, כי ודאי הקדוש ברוך הוא יזמין לו פרנסתו ממקום אחר, אף על פי שהוא רואה בחוש שעל ידי שבטל לא עשה אותו עסק והלך מידו הרווח ההוא שהיה ראו להרוויח באותו עסק. ולכן לאדם כזה שהוא מאמין באמת בכך, אז בטח שיהיה לו הצלחה בעסקיו מאיתו יתברך וירוויח משאר עסקיו מה שהיה להרוויח מאותו עסק שהשליך מידו שמלכתו ועסקיו מתברכין. ולזה אמר עשו תורתם קבע, שלא שינו ולא בטלו תורתם בזמן הקבוע, אפילו שזמן להם אותה שעה עסק הכרחי. על ידי כן זה וזה נתקיימה בידם, כי לימוד התורה נחשב כשיעור גדול, כאילו למד כל היום, כדין הקבוע, כמחסה על מחצה. והמלאכה שהוא עסק הגשמי גם כן תקיים בידם, שמלכתו מתברך, שירוויח בה ורווח במקום אחר. יש לו שתי דברים שהוא נהנה מהם, הבן אדם הזה שהוא קובע עתים לתורה, ולכן אומר, כיוון שעשו מלאכתן עריי ותורתן קבע, לכן זה וזה נתקיימה בידם. זה דורות הראשונים. אבל דורות האחרונים שלא עשו כך, אלא עשו תורתן, עשו אותה עריי ומלאכתן קבע, זה וזה לא נתקיימה בידם. לא הצליחו בכל הדברים הללו. חברה רק, אם נתבונן בגמרא הזאת, אומרת, דורות הראשונים מה עשו? עשו תורתן קבע ומלאכתן עריי. מה הכוונה? תורתן קבע, ישבו רוב היום, ישבו ולמדו תורה, ועשו את מלאכתן, עשו את הערי. נכון, לפי בן שחי אומר לו, אפילו שהם קובעים רק שעתיים או שלוש, פיור שאחד שאומר בן שחי, אבל פשטות, כמו שאמרנו, מי שעושה תורתו קבע, כלומר, כל יום יושב ולומד תורה, מלאכתו ערי, יש לו שעה, שעתיים, הולך מתעסק עם הביזנס שלו, עם העסקים שלו. וזה היה מספיק לדורות הראשונים. בבכי בדורות הראשונים, היה מספיק שיעבדו קצת, ואז הכל יסתדר. אבל אין לנו, רבי שמעון בן יוחאי, באותו דף הגמרא כאן אומרת, אומר, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם זורע בשעת זריעה, כן? אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וכוסר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מתי עליה. אז הנה רבי שמעון בן יוחאי, שהיה מדורות הראשונים, ובכל זאת, משמע, כדי לעשות את המלאכה, צריך הרבה זמן. אם לא צריך הרבה זמן, מה רוצה רבי שמעון בן יוחאי? תורה מתי עליה? אני אעשה מלאכתי, נזרע ואחרוש ואעשה את הכל בשעתיים, ובשאר הזמן יש לי כל היום ללמוד תורה. אלא פשטות משמע שגם בדורות הראשונים היו צריכים הרבה זמן כדי לעסוק במלאכה. אז אם כן, מה אומרת הגמרא? ראשונים שעשו תורתן, עשו אותה כבר מלאכתן עריי. איך עשו מלאכתן עריי? משמע, גם בדורות הראשונים צריך הרבה זמן. איך הספיקו להם בשעתיים? איך עשו את הכל ככה? חברה, גם זה לא מובן איך הצליחו בדבר הזה. אבל כולנו יודעים את הגמרא. מסכת שבת. אומרת הגמרא כאן בדף למד א', עמוד א'. יראת השם היא אוצרו, אומרת הגמרא, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת פריה ורביה, צפית לשועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ואפילו אחי, אם יראת השם היא אוצרו, אין, ואילה לה. מה שאומרת הגמרא? אבל השאלה הראשונה, מה שואלים אותו? נסעת ונתת באמונה? ככה שואלים אותו. ההוראה, יש לנו זה, כולם מקשים, יש הגמרא, מסכת סנהדרין בהתחלה דף זין והשם הגמרא נסביר את הפסוק אומר כאן בדף זין עמוד א' בסנהדרין מה אומר הפסוק פותר מים ראשית מדון דמה רב הנונה אין תחלת דינו של האדם אלא על דברי תורה שנאמר פותר מים ראשית מדון אין תחלת דינו של האדם דנים אותו על דברי תורה תוספות כבר כאן בסנהדרין שאלו, מה זאת אומרת? עכשיו ראינו בשבת, תחלת דינו של האדם על מה? נסעת ונתת באמונה, על משא ומתן. איך פה תחלת דינו על קבעת עתים לתורה? יש, האמת היא, יש תוספות גם כן במקום אחר, מסכת קדושין. לפני מביאים שם התוספות, מקשים אותה קושייה. איך יכול להיות תחילת דינו של האדם על דברי תורה? שם כתוב שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה. משמע, השאלה הראשונה זה מסע ומתן. תוספות בקדושים שם מתרצים, אומרים באמת, שואלים אותו בהתחלה, שואלים אותו, שאלה הראשונה שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה. זה שאלה הראשונה שואלים אותו. אבל כשמגיעים להעניש אותו בעונש, כמו שלשון הגמרא מדויק, שם שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה. בשעה שמכניסים לאדם, ככה שואלים אותו. אבל איך מענישים אותו? מענישים אותו קודם כל על בטלות תורה. לכן כאן כשגמרא בסנהדרין אומרת, אין תחילת דינו של האדם אלא על דברי תורה. תחילת דינו. בשעה שמענישים אותו, מענישים אותו על דברי תורה. אבל באמת השאלה הראשונה שואלים אותו, מסע ומתן. כך מסבירים תוספות שמה בקדושים. אבל תוספות כאן בסנהדרין, ואם פירוש אחר, והדה אמרים הפרק במי מדליקין, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, ואחר כך קבעת עתים לתורה, אומר, הטעם באדם שעוסק בתורה מהירה, אלא שלא קבע עתים. שם הגמרא בשבת שאומרת, שאלה הראשונה, מה שואלים אותו? שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, זה לבן אדם שהוא עוסק בתורה. בן אדם שעוסק בתורה, ו... שואלים אותו, קבעת עתים לתורה? כן? כי הטעם מדובר באדם שעוסק בתורה מהירה, אלא שלא קבע עתים. עוסק בתורה, רק לא קבע זמן ללמוד תורה, עוסק בתורה הרבה, וגם שעות אחרות עובד. אז על זה שואלים אותו, קודם כל נסעת ונתת באמונה? ככה שואלים אותו. וכאן, שדנים אותו על דברי תורה, אומר, והכה מהירה בשלא עשה כלל. פה מדובר באדם שהוא לא לומד תורה, באדם שהוא עובד, שואלים אותו, קבעת עתים לתורה? כלומר, באים לבן אדם בהפוך. בן אדם שהוא לומד תורה רוב היום, ועושה כמה שעות בעבודה, נסעת ונתת באמונה, שואלים אותו. ובן אדם שהוא עובד כל היום, ולקובע, לא קובע, לומד קצת בתורה, אז הבן אדם הזה, שקודם כל שואלים אותו, קבעת עתים לתורה? למה? רוב היום הוא עסוק במלאכה, שואלים אותו על דברי תורה. אם רוב היום עסוק בתורה, שואלים אותו על מסע ומתן. אי אפשר לברוח, כן? אני הולך לברוח לך ואני פניך לברוח. אין. ככה זה מה שמסבירים כאן. האמת היא בן איש חי כאן, בן הידע על הגמרא בשבת, אומר באמת שואלים אותו, קודם כל שואלים אותו מסע ומתן. נסעת ונתת באמונה, אבל למה? אומר, עקר השאלה שואלים אותו על מסע ומתן כדי לתפוס אותו בתלמוד תורה. עקר זה תלמוד תורה. אדם לעמל יולד, לעמל ראשי תיבות, ללמוד על מנת ללמד. זה העבודה שבן אדם ללמד, נוצר כאן בעולם כדי ללמוד תורה. כן? כי הוא חיינו ואורך ימינו, זה התורה הקדושה. אז לכן מסביר בן איש חי, עקר באמת, עקר כל העקרים זה התורה הקדושה. על זה שואלים את הבן אדם, על זה מענישים אותו קודם כל, על זה שואלים אותו קודם כל. רק, לפני שיגיעו, אם שאלו אותו בהתחלה, על קבעת עתים לתורה, יגיד להם, תראו, אני בן אדם פשוט, אני יש לי אישה, יש לי בנים, ויעשה אשתו עמור, רק עכשיו אמרנו, צריך לפרנס אותם, צריך לתת להם מזונות, וסורכי עמיך ישראל מרובין, יש לו הרבה סורכי משפחתיך מרובין, זה רוצה כך, זה רוצה בכו, זה רוצה בכו, כולם צריכים, איפה אני אביא להם? הייתי חייב לעבוד, לא היה לי זמן ללמוד תורה, מה אתם רוצים ממני? לכן, אומר, אם ישאלו אותו קודם כל על תלמוד תורה, כך הוא יתרץ, יש לו תרוץ. אבל קודם כל שואלים אותו על מסע ומתן. נעשית, נתת באמונה? בטח, היית עובד, אין בעיה, היית עובד, צריך להביא פרנסה. נסעת, נתת באמונה, היית נאמן עם בריות, לא גנבת, לא שוקרת, לא עבדת על מישהו. אז הוא אומר, דיים, לא, חסו שלום, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שמה שמגיע לי, יגיע לי. אומר, לא, עכשיו תפוס אותך. אם אתה מאמין שמה שמגיע לך צריך להגיע, למה לא קבעת עתים לתורה? מה תגיד? לא היה לי זמן. לא, רק עכשיו אמרת שאתה מאמין. אם אתה מאמין, אז הקדוש ברוך הוא תדאג. מאן דהיה היב חיי, היב מזונה גם כן. מי שנותן לך חיים, נותן לך גם כן פרנסה. מאיפה תבוא פרנסה? אל תעשה חשבונות בהדי כבשי דרחמנן למלאך, הקדוש ברוך הוא יביא לך את הפרנסה. לכן קודם כל שואלים אותו, כך מסביר בן איש חי שמה, אחד מפירושים, יש לו כמה פירושים, אחד מהם שמה על גמרא בשבת, אומר קודם כל שאלו אותו מסע ומתן, כדי לתפוס אותו בתלמוד תורה. אז זה מה שכתוב כאן. אז זה מה שעושה מדברי התוספות כאן בסנהדרין, מה שואלים אותו, קודם כל, בן אדם הזה, אם הוא רוב היום לומד תורה, שואלים אותו על מסע ומתן. אם רוב היום עובד במסע ומתן, שואלים אותו על קביעת עתים לתורה. כדי לדפוס את הבן אדם. אבל, אפשר להסביר גם כן בצורה אחרת, לא כמו שהסבירו התוספות, אומרים כי באמת, בן אדם, מה שעסוק רוב יומו, מה שהוא עסוק בו, על זה ככה ישאלו אותו תחילה. אם בן אדם עסוק ברוב היום בעבודה, שאל אותו, נסעת ונתת באמונה? הלו בזה אתה עסוק כל היום. אתה צריך לדאוג, צריך להיות זהיר שנסעת ונתת באמונה. אז בן אדם שרוב יומו יושב ועובד, הבן אדם הזה, שואלים אותו קודם כל על מסע ומתן. בן אדם אחר שרוב יומו הוא יושב בבית המדרש ולומד תורה, שואלים אותו על קביעת התורים לתורה. כל אחד, איך שהוא נזהר בדבר שהוא עושה אותו הרוב, על זה הם ישאלו אותו בשמיים ועל זה יענישו אותו. זה מה שאפשר להסביר גם כן, חוץ מפירוש התוספות. למה? כי באמת לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שישב עכשיו וילמד תורה, אבל רוב האנשים רואים אותם ויוצאים לעבודה. כמה אנשים כבר יש לומדי תורה? מה האחוזים של אנשים שלומדים תורה? מה האחוזים של אנשים שהולכים לעבודה? רוב בני האדם יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד יערב. רוב בני האדם הם הולכים לעבודה. אז נכון שקובעים להם עתים לתורה, אין לך אדם שאין לו שעה, לפחות קובע לו שעה ביום, שעה בלילה, כהלכה בשולחן ערוך. אומר, כל בן אדם, כל איש מישראל חייב לקבוע לו עתים לתורה ביום ובלילה. שנאמר והגית בו יום ובלילה. כן, וזה לא משנה, בין עני, בין עשיר, בין בחור, בין זקין גדול, בין בעל אישה ובנים, בין בעל איסורים, כל בן אדם, כל בן חייב לקבוע לו עתים ביום ובלילה. אז רוב בן האדם, כמו שאמרנו, הם עובדים רוב היום, קובעים עתים לתורה, שעה ביום, שעה בלילה, לצאת ידי חובת הפסוק הזה. אבל יכול שיעלה על דעתו של הבן אדם, יגיד, תראה, כל המטרה שאני עובד, למה אני עובד? כדי שאני יוכל לפחות בשעתיים הללו לשבת וללמוד תורה. זה עקר כל המטרה. זאת אומרת, אם מצודי, הייתי מעדיף לשבת ללמוד כל היום כולו, רק אין לי אפשרות. אין לי ברירה, אני חייב לעבוד, צריך להביא פרנסה הביתה. בנפשנו נביא לחמנו, צריך להביא פרנסה. אז אנשים יחשבו שבאמת כל העבודה שעובדים כל היום כולו, זה רק כמו הכשר כדי שיוכלו ויהיה להם זמן מספיק שישבו ולמדו תורה. ככה רוב האנשים חושבים, זה עקר, מה עקר? עקר זה תלמוד תורה. כולנו יודעים, תלמוד תורה כנגד כולם. אבל הם חושבים שהם מלאכה שהם עושים אותה בשעה שהם עובדים, העבודה זה כמו היחידים שיוכלו לשבת ללמוד תורה. אבל בלי זה אין להם אפשרות לשבת תורה, הם אין כמעט תורה. אבל בהם חזל מגלים לנו שזה לא נכון. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא, הלא אמרנו רוב האנשים עובדים. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא את רוב האנשים, רוב העולם, כולנו בריאו, ועובדים כל היום כולו, רק לשעה או שעתיים ביום, יושבים ולומדים תורה, זה המטרה, לכן בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כדי שילמד רק שעתיים ביום. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יישב, אם זו המטרה יישב ולמד תורה כל היום, היה נותן לו פרנסה לקדוש ברוך הוא, והוא יושב ולומד תורה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיתרח 22 שעות ביום כדי שישב ולמד תורה שעתיים. לא יכול להיות שזאת תכלית המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הלו הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים, יש לו הרבה מלאכים לקדוש ברוך הוא שהם יושבים בנשמות של צדיקים, יושבים ולומדים תורה, עושים כל הדברים. הנה אתם רואים בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, באו המלאכים, אמרו, אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אבל אשר תינה הודיחה על השמיים. התורה שלך צריכה לשער שם למעלה. עד שאמר לו, קדוש ברוך הוא למשה, חזר להם תשובה, תענה להם. אז אמר להם, מה כתיבה? אנוכי השם אשר עשיתיך מארץ מצרים. למצרים יראתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? משה קורא שם מעריכה בשבת תפחת, אז כל הדברים אין לנו. וגם כן סבא אותנו על השבת. כלום עבודה יש ביניכם שאתם צריכים לשבות? שוב לא תרצח, כלום, רסיחה יש ביניכם, יש קנאה יש ביניכם, כל הדברים הללו הם מתאים לבני האדם. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנשים כאן ישבו וילמדו תורה, אבל לא יכול להיות שמכל היום צריכים לבזבז את רוב היום כדי שיהיה להם פנאי שעה או שעתיים ללמוד תורה. אם השם זו המטרה של בן אדם ללמד תורה, יכל השם לתת לו פרנסה, יהיה לו פרנסה בשפע, כמו שעם ישראל היו במדבר, לא נתן תורה ואומרים חזה, אלא לאוכלי המן. יורד להם מן מן השמיים, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, דבר יום ביומו. ויצא עמלה כתוב, דבר יום ביומו. למענה נסינו, הלך בתורתי אם לא. אז הקדוש ברוך הוא נותן להם את הפרנסה. אז אם רוב האנשים שהם יוצאים לעבודה, סימן שיש איזה משהו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יעבדו אותו בזמן העבודה. בשעה שאתה עובד, יש הרבה, לא פלא, יש הרבה הלכות בשעת העבודה. יש לך דיני גזל, דיני הונאה, הונאת דברים, הונאת ממון, לא תעשוק שכיר, עני ואביון, ביומות תן שכרו, דבר שקר תרחק. זה, יש הרבה מסבות שהם צריכים לקיים אותם. איפה אפשר לקיים אותם? רק אם בן אדם עובד, אז אפשר לקיים אותם. יושב בית המדרש, יושב ולמד תורה, לא תעשוק שכיר, עני ואביון. טוב, ביומות תן שכרו, איך יכול לקיים את המסבות הזאת? בפרקים. אבל אנשים שעובדים כל הזמן, אדם עובד, יש הרבה הלכות, פועל, שכיר, סוחר, יש הרבה הלכות, כל אחד מה צריך לעשות. לכן גם בשעת העבודה הקדוש ברוך הוא רצה שהם יעבדו אותו גם בשעת העבודה, לא רק בזמנים שהם יושבים ולומדים תורה, גם בשעת העבודה גם כן צריכים לשבת לעבוד לקדוש ברוך הוא. איך? יש הרבה מסבות שהם נאמרו שם בשעות העבודה, ועל זה צריכים לעבוד אותו. זאת אומרת, בשעה שבן אדם יושב ועובד בעבודה שלו, אל יחשוב שהעבודה היא כמו הכשר כדי שיהיה לו פנאי שעה שעתיים ללמוד תורה. העבודה בעצמה זה עבודת השם, קוראים לה עבודה. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא במסבות שהוא צבע אותך שם. יש הרבה מסבות שהם קשורים עם מסע ומתן. אם אתה מקיים אותם, לא משקר, לא גוזל, לא עובד על אנשים, לא מרמה אנשים, משלם בזמן ועושה את כל הדברים, אז זכית, קיימת את כל המסבות. איך אפשר לקיים אותם אם היית יושב ולומד תורה? לכן גם עקר העבודה שאתה עובד, גם זה, יש עבוד, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, שכר גדול יש לך. ולא רק זה, יש כתב בחובת הלבבות, כותב כאן בשער הבחינה בפרק ה', אומר כאן באמצע הדברים כאן, אומר, ואחר כך עיין בדברים אשר בהם קיום הגופות והשארם על עניינם וגבולם עד עת קצם. תסתכל בדברים שבן אדם צריך אותם, תמצאים ברב ובמעט כפי רוב הצורך עליהם, וכל אשר יהיה הצורך אליו גדול יהיה מזומן ונמצא. מה שצריכים בעולם זה מצוי, וכל מה שאפשר לעמוד בלעדיו ולתעכב זולתו, תהיה מציאותו יותר קשה והזדמנותו מעוטה. ודמיון בזה, בלנו משל עכשיו, האוויר הנשאף, אנשים כמה צריכים את האוויר, קצת או הרבה, ובטאי, כל מה, אי אפשר. כל הנשמה תהלליה, כל נשימה ונשימה צריכים להלל, את הקדוש ברוך הוא צריכים נשימה כל הזמן. האוויר הנשאף, מפני שאי אפשר לעמוד בלעדיו אפילו שעה אחת בשום פנים, המציאו הבורא יתברך בעולם, והזמינו הזמנה שאינה נמנעת משום אדם, באיזה מקום שיהיה ובאיזה מקום, בכל עת ובכל זמן. איפה שבן אדם נמצא, יש את האוויר. אי אפשר לחיות בלי האוויר, אי אפשר לחיות, לכן זה מצוי. ומפני שהצורך גם כן למים, בנסק לשתות, אלא שהם יכולים לעמוד בלעדיהם יותר ממה שיכולים לעמוד בלתי האוויר. לא כל שנייה שותים מים. אוויר, כל שנייה נושמים, כל נשמה תלניה. אבל לשתות, לא כל זמן שותים יש זמנים. לכן שלחם הבורא על פני כל הארץ וקבצם במקום מיוחד, שהולכים בעלי חיים אליו. איננו נמנע מהם. יש לך מקום בכל, מים בכל מקום, אבל אתה צריך לגשת למים ולשתות אותם. לא נמצאים בכל מקום כמו האוויר, כי זה פחות חיוני מהאוויר. אלא שאינם בכל מקום כמו האוויר, ומביאים אותם בדמים לקצת בני אדם. לקצת בני אדם, היום לכל בני אדם. כאן משלמים הרבה על המים גם כן, גם על המים משלמים. כן? מה שאין כן באוויר, האוויר זה עדיין בחנם, מקווים שישחר בחנם, לך תדע מה יקרה. אז האוויר עדיין בחנם. והם מזומנים לקצת החיים יותר מקצתם. מי? המים. והאוויר שווה במציאותו והשגתו לכולם תמיד על עניין אחד. כולם שווים, עני, עשיר, כולם יש להם אותו אוויר. ומפני שהצורך גם כן אל המאכל, בן אדם צריך לאכול גם כן. אלא שאפשר לעמוד בזולתו ולמצוא תמורתו יותר ממה שאפשר באוויר ובמים הרבה. מים, בלי מים בן אדם לא יכול לחיות. בלי אוכל, בן אדם יכול לסדר כמה ימים. אם יש לו רק מים, יכול לסדר כמה ימים בלי אוכל. אבל מים אי אפשר. אחרי בן אדם שהוא נשבע שהוא לא רוצה לשתות שלושה ימים, מכין אותו, שהוא נשבע לשקר, לא, אי אפשר לחיות. יותר משלושה ימים אי אפשר בן אדם יחיה בלי מים, מכין אותו והוא חייב לשתות. כן? אז לכן הייתה השגתו יותר קשה ומציאותו יותר יקרה מן המים. כן? המים, אפילו שהם מוכרים אותה, אבל מחיר סמלי. ועושה בן אדם לקנות שוורמה, רוצה לקנות פלאפל, רוצה לקנות דברים אחרים. אבל יותר. כמה ש... למה? זה אוכל, זה לא כל כך חיוני כמו המשקה, כמו המים וכמו האוויר. אלא שהוא עם כל זה נמצא הרבה, ואיננו נמנע כלל מבני אדם, אנשים צריכים לאכול. וכן אודות המלבושים מן העורות והצמר והצמחים, יש להם תמורה יותר מן המאכל, והשגתם יותר מעוטה, אלא לאחר זמן. לא כל יום צריך ללבוש בגד אחר. יש לך בגד, מחזיק לי הרבה זמן, פני שיוכל לאדם לעמוד בזולתן. גם לי בגד, בן אדם יכול לחיות. הנה, בדורו של רבי יהודה בר אלעאי, שישה יום מתכסים בלבוש אחד. אין, עניות. אפשר בן אדם יחיה בלי בגדים, הרבה שבו אני חי, רק לא מזמן, יושב מערה, אבל כל היום יושבים בתוך החול, פושטים את הגלימה, יושבים בתוך החול. בן אדם יכול לחיות. ולהסתפק מהם במעט, בזמן ארוך יותר מה שיוכל במזון. במדבר, סמלתיך לא בעלתה מעליך, זה 40 שנה. ונעלך לא בסיקה, זה 40 שנה. אפשר לחיות. אבל האבנים היקרות והזהב והכסף ושאר מיני המוצאים, מפני שהיה הצורך עליהם בעצמם מעט ותועלתם יותר רחוקה, אלא מסד ההסכמה עליהם לא נמצא מהם אצל המון בני אדם, מה שנמצא מן המאכל אצל אחד מהם. וזה בעבור העלה שזכרנו, שיוכל אדם לעמון זולתם. הוא משתבח עבורי החכם, החומל, ומרחם על העבדה, ואשר עינו עליהם לטובה, בכל מה שיש לו בשבו ותקנתם. אין אלוהם בל אדם. לכן זה מה שממשיך כאן. לכן מה זה הכל, לפי חיותו, מה שבן אדם צריך, ככה מזמנים למנה שמיים. זה בדברים הגשמיים, אותו דבר בדברים הרוחניים. בן אדם בשעה שהוא מזוות שהוא חייב לעשות אותם, אי אפשר לחיות בלעדיהם, הם מצויים לבן אדם יותר ויותר. אבל מזוות שאתה יכול לסדר בלעדיהם לאיזו תקופה, קדוש ברוך הוא ראה שמזוות הללו אתה לא צריך לקיים אותם תמידי, לכן נתן אותם לפרקים, כמו מזוות סוכה. פעם בשנה יושבים בסוכה 7 ימים, 8 ימים, מה שזה, יושבים בסוכה. אבל לא כל השנה. אין, זה מזוות שהקדוש ברוך הוא ראה, אין כל כך צורך לנשמה במזוות הללו כמו שאר המזוות. יש מזוות כמו שאמר, רוב בני אדם יעשה אדם לפעולו. רוב מזוות האנשים מה הם עושים לעבודה. אלו, זה מראה שמזוות שמקיימים אותם בעבודה, הונאה, גזל, כל הדברים שדיברנו עליהם, כל זה, זה חיוניים, חיוניים ביותר לבן אדם, אי אפשר לחיות בלעדיהם. לכן הם מצויים יותר לאנשים. לכן, אולי על זה התכוונו חז"ל, וזה שאמרו, אומרת, יש לנו כלל, אומר, תדיר, ושאינו תדיר, תדיר קודם. מזווה, יש לך מזווה שהיא תמידית, ומזווה אחרת שהיא באה מזמן לזמן, איזה מזווה אתה צריך לעשות אותה קודם? תדיר קודם. מי שבא יותר תמידי, יותר תדיר, צריכים לקיים את המזווה הזאת קודם. למה? לכאורה השכל אומר להפך. מזווה שתמיד אתה מקיים אותה, כל יום אתה מקיים אותה. עכשיו באה מזווה שהגיעה, פעם בה הגיעה המזווה הזאת. תזכה לקיים את המזווה הזאת שמגיעה פעם בה. המזווה הזאת עכשיו לא עשיתי, כל זמן אני מקיים אותה. מחר אני אעשה עוד הפעם, מחר אני אעשה עוד הפעם, מחר אני אעשה עוד הפעם. למה אני צריך המזווה הזאת שהיא תדירה, צריך להקדים אותה על המזווה השנייה. המזווה השנייה יותר חביבה. עד שהגיעה, צריכים לקיים אותה. השכל אומר, לא, תפסיק את המזווה התמידית, כל יום אתה עושה את המזווה הזאת. עכשיו הגיעה המזווה שהיא לא תמידית, תעשה אותה עכשיו. התורה אומרת, לא, הכלל זה לא כך. תדיר, ושאינו תדיר, תדיר קודם. למה תדיר קודם? כי אם זה יותר תדיר, סימן שיש צורך לנשמה בדבר הזה יותר משאר הדברים, יותר משאר המזוות. לכן זה אותו רעיון מה שאמרנו, על פי היסוד שכותב אותו כאן רבנו בחיה. אז הוא אומר, מה שבן אדם, המזוות שהוא עושה אותם כל הזמן, זה סימן שנשמה שלא צריכה אותם. כיוון שאמרנו רוב בני האדם, האחוזים של בני האדם שעובדים הרבה יותר מהאחוזים של בני האדם שלומדים, לכן, הוא אומר, הם יוצאים עובדים, בשעת העבודה זה חיוני יותר. לכן אומרים שם, זה הבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. דורות הראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ערי, מה הכוונה עשו תורתן קבע ומלאכתן ערי? אומר, גם בשעה שהם עובדים, הם עובדים, למה הם עובדים? הם לא חושבים שהעבודה זה רק חיתום, זה רק הכשר כדי שנוכל לשבת ללמוד תורה. אומר, לא, עובדים את השם בעבודה, עובדים את השם. יש אדרבה, כמו שאמרנו, זה מזוות חיוניים ביותר, צריכים לקיים אותם יותר. לכן בעבודה שבן אדם עובד, בזה עובד את הקדוש ברוך הוא. הרבה מזוות שבן אדם לחברו, הרבה מזוות שבן סוחר ונזכר, הרבה דברים יש. לכן, זה הדברים הללו, הם בשעה, הדורות הראשונים, בשעה שהיו עובדים, הם האמינו שהעבודה שלהם זה עבודת השם. לכן, אם זה ככה, זה וזה נקיימה בידם. כי באמת הם עובדים את השם, לא רק בשעה שהם יושבים ולומדים תורה, גם בשעת העבודה הם עובדים את השם. הם הבינו שזה מטרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אם זה כל כך צריך לבן אדם, אז כנראה שיש צורך לנשמה לקיים את המצוות הללו, יותר משאר המצוות האחרות. ככה הם הבינו. אבל הדורות האחרונים שהם הבינו לא, אומר, אנחנו עובדים, למה אנחנו עובדים? אין לנו ברירה. אנחנו עקר צריכים לשבת ולמוד תורה. העבודה זה רק היחידים שנוכל לשבת ולמוד תורה. רק מה? אומר, דרך אגב, בשעה שעובדים, יש מצוות שצריכים לקיים אותם, אין ברירה, חייבים לקיים אותם. אבל אין להם את המחשבה הזאת שהיה לדורות הראשונים, היה להם השקפה אחרת בנושא הזה. לכן כמה שככה עניין, אז זה דורות הראשונים, זה בזה התקיימה בידם. שתי דברים התקיימו בידם, למה הם ידעו והאמינו שמה שהם עושים גם בשעת העבודה, בשעה שהם עושים, כשעושים המלאכה, יש צורך לנשמה בדבר הזה. נמצא שעובדים את הקדוש ברוך הוא גם בשעת העבודה. אז הם עובדים את הקדוש ברוך הוא 24 שעות ביום. לא רק בשעה שהם יושבים ולומדים תורה. הכל עובד, כל הזמן עובדים את הקדוש ברוך הוא. אולי לפי זה גם כן כבנו חזל, יש גמרא ברכות, דף ח' מביאה שם הגמרא, אומר, גדול הנהנה מגיעו יותר מירא שמיים. למה? כי לגבי ירא שמיים מה כתוב? אשרי איש ירא את אדוני ומצוותיו חפץ מאוד. אשרב, מי שירא את השם, אשרב. אבל מי שנהנה מגיע כפו, מה אומר הפסוק? אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יש לך כפול, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, יש לך כפול. אז גדול נאמר בזה שהוא נהנה מגיע כפו, יותר מה שנאמר בירא שמיים. לכן הדגישו חז"ל גדול, נהנה מגיעו. מה זה נהנה מגיעו? כלומר, אל תחשוב, אני מתייגע, אני עובד. למה אני מתייגע? אין לי ברירה, אני מצדי אלא הייתי מעדיף שלא לעבוד. אם יושב ללמוד תורה. אומר, לא, זה מצוות יותר חיוניים, אתה צריך לקיים אותם יותר. אם אתה נהנה בעבודה, אתה נהנה בדבר, נהנה לקיים את המצוות, יש לך זכות, הקדוש ברוך הוא, זכה אותך לקיים הרבה מצוות שקשורים בעבודה, הנהנה מגיע כפה, באמת זה יותר גדול מירא שמיים. למה ירא שמיים הוא לא נסע במצוות הללו. זה, הוא לא רק שהוא עובד, הוא עובד והוא מקיים את המצוות ושמח שהשם זמן לו מצוות כללו שיכול לעשות אותם בשעת העבודה. אז אכן בן אדם הזה נהנה מגיע כפו, זה גדול מירא שמיים. זה מה שמסבירים חז"ל. אלא שבעוונות הרבים, קורה לפעמים שבן אדם אומר בשעת העבודה, הוא אומר, הוא חושב שמתי שיושבים בבית המדרש, שמה צריכים לשמור תורה, צריכים לקיים את המצוות, בשעה שיוצאים לעבודה, חס ושלום, זה מותר לעבוד על זה, מותר לרמוד זה, ככה יצר רע מכשיל את האנשים. הרבה דיני תורה יש בין האנשים, על מה דיני תורה? או זה גנב לי, זה עשה לי, זה שקר עליי, זה הרמה אותי, זה עשה לי כך וכך. כל דיני תורה וכל חושב משפט, כל הדברים הללו. כמה אנשים יושבים בבית דין על ויכוחים, כמה אחים נעשו שונאים אחד את השני בגלל עניינים של ממון. אם הם כל אחד מאמין שכל זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, בזה תבוא פרנסה. איך בן אדם שהוא מאמין, כל מה שעושה לו הקדוש ברוך הוא, לא יריב, לא ישקר על השני. דווקא השבוע דברתי עם מישהו, אומר, תראה, נכון שאומרים שבשעה שבן אדם יושב ולומדים, צריכים לקיים את התורה גם בעבודה, אומר, אבל בעוונות הרבים, הרבה אנשים, אומר, שתולים מבית השם, מתי שנמצאים מבית השם, שתולים, חזקים. בחסרות אלוהינו כבר יצאו החוצה, יפריחו כבר הכל, שכחו את הכל, כבר לא מכירים אחד השני, וחשלו איש באחיו, כל אחד כבר מרמה את השני, עובד על השני, איש התראו חיים בלעו בעוונות הרבים, זה מה שקורה. אם בן אדם שהוא מאמין בדבר הזה, אז יכול לקיים את מצוות של הקדוש ברוך הוא ולעשות הכל בשמחה. למה הוא יודע שמה שעושה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה. לכן אם בן אדם, אדרבה, צריך להאמין לבן אדם שרק בגלל הדבר הזה בא לו פרנסה. הנה אומר מדרש תנחומה כאן, פרשת ויצא, כותב כאן, אומר מתי שלבן רדף אחרי יעקב, מה אומר הפסוק? השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. קדוש ברוך הוא ללבן והזהיר אותו שיזהר, אל תתחיל עם יעקב. אומר מדרש תנחומה כאן, בפרשת ויצא סימן י' ג', מכאן אנחנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד. שנאמר, לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק היה לי כי עתה רקם שלחתני. אבל את עוני ואת יגיע כפי ראה אלוהים ביוחא חמש. אמר לו, בזכות של האבות שלי, רקם שלחתי, אתה משלח אותי רקם. אבל הקדוש ברוך הוא זכר לי איך שאני עבדתי אותך באמונה, זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנים בשתי בנותיך, ושש שנים בסוניך, תחלט מסכותי 10 מונים. אז כל הדבר הזה, אומר יעקב אבינו, ידע, אם כן, אומר כאן המדרש, לא עמדה לו זכות אבותיו, אלא לשמירת ממונו. את עוני ואת יגיע כפי ראה אלוהים ביוחא 5, שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו. אז זה מה שאומר לו כאן. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותו ללבן, את תתחיל עם יעקב אבינו, למה? בגלל שהוא עבד סליחה בנאמנה. מי שעובד את השני באמונה, אז הקדוש ברוך הוא מביא לו את הפרנסה שלו, וכל יבוא לו בשפע. למה? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, תן לך את הפרנסה כמו שצריך. ועל אותו רעיון גם כן, חזל אומרים, באה שנת ששמיתה, אותו דבר, בשעה שבן אדם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא שש שנים, בשנת שמיתה הוא שובד, אז הבן אדם הזה הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא זה שמפרנס אותו, ולשם הארץ מלואה, הכל זה שייך לקדוש ברוך הוא. לכן הוא שובד, השם סבא אותנו לשבוד בשנת שמיתה, איך נתפרנס? אל תן לך בנסתרות של השם, אל תעשה, קדוש ברוך הוא יודע מה לעשות. אתה סבא אותך לשבות, אתה צריך לשבות, צריך להאמין בדברים האלה, אתה צריך לשבות ולקיים את המזוות. לכן זה מה שהוא אומר, צריך לקיים את המזוות, מה שמצווה אותך, הקדוש ברוך הוא, תקיים אותם, והכל יהיה בסדר. זה כמו שאמרנו, הברכה באה, רק בגלל שבן אדם הוא מקיים את המזוות, כמו שסבא אותו הקדוש ברוך הוא, לא מתחכם, לא עושה כל מיני דברים. הנה חזל אומרים גם כן, ביום השבת, מאיפה באה הברכה לבן אדם ביום השבת? לזוהר הקדוש כותב, אומר, המן היה ששת ימים נמצא המן, ביום שבת אין מן. אז איך תבוא הברכה ביום השבת? אומרים, לקראת שבת לכו ונלכה, כי הוא מקור הברכה. איזה מקור הברכה? מן לא יורד בו. אם מן לא יורד בו, איזה ברכה יש בו? אבל אומר הזוהר הקדוש, ממנו מתברכים כל ששת הימים. אותו רעיון גם כן, בשנת שמיטה, בשעה שאתה שובט בשנת שמיטה, אז אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שברא את העולם, ולשם הארץ מלואה, והוא סבא אותך לשבות. לכן, בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא יביא לך פרנסה. בשנת שמיטה, תהיה פרנסה לכל ששת השנים. באמת כך אומרים חז"ל. אם אתם שומרים את השמיטה, אז אתם תזכו ששנה, שנה, שש שנים רצופים. אתם, מה תעשו? שש שנים רצופים, אתם תשבו, ומה תעשו? יכולים לזרוע את השדה ולחרוש אותה, לעשות את הכל. שש שנים רצוף יכולים לעשות. אם לא כן, טבע העולם, ואדם זורע את השדה שנה, צריך לתת לנוח שנה. זורע אותה שנה, לנוח שנה. אבל אם אתם מקיימים את השמיטה, אותו עקרון בדיוק כמו של שבת. שומרים את השמיטה, תזכו שהשדה תביא לכם את התבואה, שש שנים רצוף, שנה אחר שנה. לכן, נבין מה שאמרנו בהתחלה, מה שאומר, שעמד לפרקי אבות, אומר, על הגלות באה לעולם, על ארבעה דברים, עבודה זרה, גלות עליות שפיכות דמים, וגם שמיטת הארץ. למה על שמיטת הארץ, גלות באה לעולם, וכי זה יותר חמור משלוש עבירות? אלא אומרים לו, לא. הבן אדם, אתה צריך להאמין שלשם הארץ מלואה. אל תחשוב שהשדה זה שלך, אני עושה במה שאני רוצה. לא, השדה שייכת לקדוש ברוך הוא. והוא צבע אותך לשבות בשנת שמיטה, ועל ידי שביטת השמיטה, יהיה לך ברכה בששת השנים. תאמין, אבל בקדוש ברוך הוא. אבל אם בן אדם שהוא מזלזל בשנת שמיטה, ועובד בשנת שמיטה חס ושלום, אז הבן אדם הזה כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, זה השדה שלי. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני חס ושלום, ילכו לגלות, ואז תדע למי שייך את השדה. לכן בגלות על העבירה הזאת, שאל תחשוב שלך השדה, לא, קדוש ברוך הוא שייכת, השדה שייכת לקדוש ברוך הוא, תשמור מזוותיו, יהיה לך ברכה. אותו רעיון כמו שבת, לכן נסמיך ראשי, ומה אמרנו ראשי? בשבתי הארץ שבת לי השם. מה זה שבת לי השם? כעניין שנאמר בשבת בראשית. אותו רעיון, אותו מוסר שלומדים, אותו דברים, אותם דברים בסיסיים שלומדים בשבת, אם על ידי ששומרים את השבת, באה הברכה לששת הימים, אותו דבר, עדי שומרים את השמיטה, באה ברכה לששת השנים נשארים. כן, בדבר הזה, לכן, בשבת הארץ, שבת לי השם. שבת לי השם, אז תהיה ברכה שמה. כן, אנחנו נסיים גם כן בדבר האחרון, כותב כאן בחתם סופר, על מה שאמר ראשי, אמרנו עוד, אם בן אדם שהוא לא משמר את השמיטה, חס ושלום, כמו שאמרנו, זלזל בשמיטה, לכן, דרך אגב, לכן זה מה שאמר, לכן זכירה התורה, העניינים הללו, וכי תמכרו מקר לעמיתיך, בכל דברים, דיני הונאה, הונאת ממון, הונאת דברים, זכירה אותם באמצע הדינים של שמיטה. למה באמצע הדין יש נשמתה? להגיד לך, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זה שמפרנס אותך, אז גם כן אל תרמי את החבר שלך בעבודה, אל תעבוד עליו, אל תענה אותו. אם אתה מאמין, אז אתה מאמין. לכן הזכירה התורה, העניינים הללו, באמצע הדינים של נשמתה. שכל זה חטיבה אחת, כל זה אותו דבר, אותו רעיון. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז כמו שאתה מאמין שאתה שובט בשנת שמיטה, ואתה תשאל מה נאכל בשנת שמיטה, יהיה לך פרנסה. סביתי את ברכתי לכם בשנה שישית, ועשיתי בו על 3 שנים. אותו דבר, בשעה שאתה עובד, יוצא לעבודה, אל תנו השתעמיתו, אל תשקר עליו, אל תרמה אותו, אל תעשה לו כל מיני דברים. תגיד, איך אפשר לחיות? אם אתה מאמין, אל תדאג לקדוש ברוך הוא. אתה תקיים מה שאתה מצווה, אדרבה, במצוות הללו שהם חיוניים יותר, כמו שהסברנו, תקיים אותם, אז תהיה לך ברכה. אבל אם בן אדם לא מבין את הדברים הללו, כמו שאומר ראשי חס ושלום, בהתחלה זלזל בשביעית, חס ושלום מוכר מטלטליו, אחר כך מוכר את השדה שלו, אחר כך מוכר את הבית שלו, מוכר את עצמו, עד שמוכר את עצמו לגוי בעוונות הרבים. אומר כאן בחתם סופר, בעמוד פה, אומר, בוא ראה כאן ברשע הלז, שנכשל בשמיטה 3 פעמים, שנכשל בשמיטה, הבן אדם שהוא התחיל קשה בשנת שמיטה, 3 פעמים אין הקדוש ברוך הוא פוגע בגופו, אלא מוכר מאחוזתו, ואחר כך ביתו, ואחר כך לווה ברבית, 3 פעמים, לא הבין את הרמז, אך בפעם הרביעית פוגע בגופו, שמוכר את עצמו וגופו לישראל, ופעם החמישית נמכר גם נשמתו, שהרי מוכר עצמו ובניו לנוכרים. והיה סבור, לא רק זה, היה סבור שגם יעבוד עבודה זרה ויחלל שבתות ולא יראה ממקדש. אמר ראשי, לכן סמיכה התורה, לא תעשו לכם אלים, פסו מסבל לא תקימו בארצכם. שעד יחשוב שהואיל ורבי עובד עבודה זרה, גם אני עובד עבודה זרה. אמר, לא, אל תחשוב. אז נמצא שבאדם מגיע כבר דרדר למדרגה כזאת נמוכה. ובכל זאת, אמר, אף על פי כן, בכל זאת, אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי נמכר גאולה תהיה לו. כי אל רחום השם ולא ידח מנו נדח. זה מה שאומר כאן, ולכן מסיים כאן בדעת זקנים, גם כן בסוף פרשה, כל זה אומר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו, אומר, נראה לי, דהיינו הקדוש ברוך הוא, שהוא אחד ואחיו, שנאמר למען אחי ורעי, או דודו, או בן דודו יגאלנו, מי זה דודו? זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, זה דודי וזה רעי, בנות ירושלים, או בן דודו, מי זה בן דודו? זה מלך המשיח, שנאמר בו, אדוני אמר אליי בני אתה, אני היום מללתיך, כביכול, מלך המשיח, כביכול זה בנו של הקדוש ברוך הוא. או בן דודו, זה מלך המשיח. בעל התורים כותב כאן, כתוב דודו, עם וו אחד. כאילו בן דדו. מה זה? נגיד, אותיות, בן דוד, זה מלך המשיח. בן דוד זה ככה. או השיגה ידו ונגאל, אז או הקדוש ברוך הוא יגאל אותו, או ישלח להם מלך המשיח, או השיגה ידו. על ידי מזוות וזכיות שבידו ונגל. כן? ואחרי זה אומר, ואם לא יגאל באלה, כן? אז ויצא ביובל, הוא בניו עמו, אומר, מה זה? כלומר, ביום שימשוך הקדוש ברוך הוא ביובל ויתקע בשופר, כדכתיב, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, באו עבודים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים. הוא בניו עמו, הקדוש ברוך הוא, בני ישראל עמו. שנאמר, ושב ובזכם כל העמים, וישיב לא נאמר, אלא ושב. הקדוש ברוך הוא גם כן, אומר, הוא יחזור גם כן אתנו. לכן זה מה שהוא אומר כאן על ידי, אפילו בן אדם שהוא ירד לשפל כל המדרגות, לא ידח מנו לדח, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אבל כמו שאמרנו, הושיגה ידו ונגל, למה צריך להגיע עד ש... הקדוש ברוך הוא אומר, אני השם בעתה חישנה. אם אתם זכיתם, השיגה ידו, אז החישנה. אם לא, חסר שלום בעתה. לכן אומר צריך בן אדם, אם שמר את המזוות, עושה את, שומר את שנת שמיטה, עושה את המזוות שבן אדם לחברו, מקיים את המזוות שבעבודה בן אדם לחברו, מקיים אותם מאמין בקדוש ברוך הוא, אז תהיה ברכה, תבוא ברכה לכולם בעזרת השם, ואז כמו שאומר כאן, הוא בא לציון גואל, אומר, ואם לא יגאל באלה, ויעשה בשנת יובל, הוא בניו עמו, קדוש ברוך הוא גם כן יגאל אותנו בעזרת השם, ומהר ויחיש גאולנו. אמן ואמן. רבי חנן המנחה שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך, ובלעם את המזוות שנאמר, אדמה חפש מעסקו.